ערב טוב. אחד הנושאים המרכזיים בפרשה שלנו הוא סוגיית בגדי כהונה, בפרט בגדי כהן גדול, שהתורה מגדירה את הבגדים האלה בשתי מילים. ועשית בגדי קודש לארון אחיך, מה המטרה? לכבוד ולתפארת. אם כן, הבגדים האלה יש בהם שני ממדים, ממד של כבוד וממד של תפארת. יש הרבה הסברים באופנים שונים. היום אנחנו נלך בדרכו של החתם סופר, שמסביר בכיוון מאוד מאוד יסודי, מאוד חשוב, מה בעצם יש בבגדי כהונה, והיות וכולנו, כל עם ישראל, בחינת כהנים, אנחנו ממלכת כהנים, אז בכל אחד מאיתנו, ככלל ישראל וכפרט ישראל, בכל אחד מאיתנו יש ממד של בגדי כהונה ברמה מסוימת, ולכן שני הממדים האלה של הכבוד והתפארת, הם לא שייכים רק אל הכהנים, או אל הכהן הגדול, אלא שייכים לכלל ישראל ולכל אחד מאיתנו כפרט ישראל. אז אם כן, מהו הכבוד ומהי התפארת? הערה ראשונה. הערה שנייה, כל זה הקדמה כדי להיכנס לחתם סופר. יש גמרא במסכת שבת, שהגמרא מספרת את הסיפור, הייתי אומר, המשונה הבא. סיפור ידוע, הסיפור השני ביחס לשמי והילל שם בגמרא במסכת שבת, מספרת הגמרא שוב מעשה בנוכרי אחד, בגוי אחד, שהיה עובר אחורי בית המדרש. היה הולך מאחורי בית מדרש, ושמע כל סופר, שמע אדם שקורא בתורה, שהיה אומר, ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד. קיצור, שמע את פרשת תצווה, ואת הציווי לעשות בגדי כהונה. אמר, הללו למי? למי הבגדים המפוארים המיוחדים האלה? למי עושים את זה? אמרו לו, לכהן גדול. זה בגדים מיוחדים של כהן גדול. אמר אותו נוכרי בעצמו, אלך ואתגייר בשביל שישימו לי כהן גדול. משתלם להיות כהן גדול, בגדים כאלה מפוארים, כאלה יפים, כאלה מיוחדים. אני אלך ואתגייר כדי שיהיה כהן גדול. בא לפני שמי. אמר לגיירני על מנת שתשימני כהן גדול, תחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גיירה. הלל הסכים לגייר אותו. אמר לו, כלום מעמידי מלך, אלא מי שיודע תכסיסי מלכות. לך למוד תכסיסי מלכות. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות כהן גדול בחינת מלך, אז לך תלמד איך מתנהג מלך. לך לתורה, תקרא את פסוקי המלכות, את פסוקי כהן הגדול. ואז אחרי שהוא התגייר, הלך וקרא, אותו הגר, הלך וקרא את הפסוקים שקשורים לכהן גדול, או לכהן בכלל, אבל ודאי לכהן גדול, הלך וקרא, כיוון שהגיע ועזר הקרב יומת, כלומר, אדם שהוא איננו כהן, והוא זר, הוא לא יכול להתקרב ולהיות כהן גדול, אמר לשאל, מקרא זה על מי נאמר, על מי נאמר עזר הקרב, מי נקרא זר? אמר לו, אפילו, אז הוא חזר להלל, שאל אותו, על מי זה נאמר עזר הקרב יומת, אמר לו, אפילו על דוד, מלך ישראל. כלומר, אפילו דוד המלך, שהוא מי לנו כדוד מלך ישראל, היות והוא לא מזרע הכהנים, משבט לוי, לכן אפילו הוא עזר הקרב יומת, והוא לא יכול להיות כהן גדול. נשא אותו גר קל וחומר בעצמו. ומה ישראל שנקראו בנים למקום, ומתוך אהבה שאהבם קרא להם בני בכורי ישראל, כתיב עליהם ועזר הקרב יומת, גר הקל שבא במקלו ובתרמילו, מתוך בחירה, על אחת כמה וכמה, והבין שבעצם אין עניינו להיות כהן גדול. יש עוד המשך לסיפור, ויש הרבה פסקאות מאוד חשובות בעין היה, על הסיפור הזה, כדאי לראות שם דברים יסודיים מאוד. בכל אופן, מה זה הסיפור הזה? מה זה הגר הזה שרוצה להיות כהן גדול? זאת אומרת, גר לא יכול להיות שייך לכבוד ותפארת. גר זה גוי שאיננו כהן. כלומר, הוא מצד אחד ישראל, כי הוא אתגר, אבל מצד שני, ממד הכהונה חסר בו. הערה שלישית שנראה אותה תכף דרך החתם סופר, הגמרא כידוע, חז"ל כידוע מספרים שכשאחשוורוש עשה את החשבון של 70 שנות החורבן והוא לא בדיוק דייק בחשבון כפי שהגמרא מתארת ומחשבת, אז הוא בסוף שנת ה-70, בסוף ה-70 שנה עשה משתה גדול, זה המשתה שמסופר בתחילת המגילה, ובמשתה הזה בעצם הוא רצה להראות שהוא הארמון, הוא בית המקדש והוא הכהן הגדול. מה הוא עשה? הוציא כלי המקדש, זה וכלים מכלים שונים, ולבש בגדי כהן גדול. שם הגמרא אומרת, אם תסתכלו רגע במקור 3, בערך 8 שורות מלמעלה, על הפסוק במגילה, במגילת אסתר, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, כבוד ותפארת, כבוד מלכותו ויקר תפארת גדולתו, אומרת הגמרא, מה זה בא לומר, מה הפסוק הזה בא ללמד, מה זה בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, מה עשה אחשוורוש? שלבש בגדי כהן גדול, דכתיב לכבוד ולתפארת. אם כן, אותו הכבוד והתפארת של הכהן הגדול, אותו הכבוד והתפארת רצה אחשוורוש לממש בעצמו ולבש בגדי כהונה. וצריך להבין, שואל החתן סופר, מה הודענו או הודיענו המקרא בזה הרמז? מה זה מעניין אותנו עכשיו שלבש דווקא בגדי כהן גדול? הרי לפי חכמים, הלא השתמש בכל כלי בית המקדש. והיה בגדי כהן גדול כאחד מהם. אז מה רצה אחשוורוש ללמדנו דווקא בבגדי כהן גדול, וכי לא היה לו לבושי יקר מלכותו זולת אלה? בקיצור, כשהגמרא אומרת שכל המשתה הזה של אחשוורוש היה כדי להראות שהוא המלך, או הוא הכהן, והארמון שלו זה המקדש, והוציא כלי המקדש כדי להראות שבארמון שלו יש כלי מקדש וכו', מה היה זקוק דווקא ללבוש את הבגדים האלה שהם רובזים לכבוד ותפארת? בקיצור, שלוש הערות. הערה ראשונה, שהערה הבסיסית שלנו היום, מה זה הכבוד והתפארת הזה? האלה? מה זה בא לומר? הערה שנייה, מה זה הסיפור עם הגוי הזה שרצה להתגייר והבין שהוא לא יכול להיות כהן גדול וכו'? ומה הסיפור עם אחשוורוש שבנוסף למה שחזל רצו לומר שעשה את עצמו כמקדש, עשה את ארמונו כמקדש, לבש בגדי כהן גדול כי הוא ראה בעצמו שהוא מסוגל להופיע כבוד ותפארת? אז שלושת השאלות האלה בעצם מכוונות לכיוון אחד. אז יש לנו פה קטע נפלא בחתם סופר, נראה ארוך אבל יחסית פשוט, ומכאן ננסה להוציא עיקרון מאוד מאוד יסודי. אז קודם כל הוא מזכיר את הגמרא במסכת שבת שהזכרנו עכשיו, מסכת שבת, פרק במם הדליקין, בנוכרי אחד שעבר אחרי בית הכנסת, קראנו לפני כן, וכולי, סוף הסיפור שלא מופיע כאן במקור 2. לימים נזדמנו שלושתם, שלושת האנשים ששם מספר את הגמרא את הסיפורים שלהם, זה הסיפור השני, וגם הגר הזה אמר קפדנותו של שמאי כמעט תרדה אותנו מן העולם, ביקשה לתורדנו מן העולם, וענוותנותו של הלל הצילה אותנו מכך וכולי, כדאי לראות גם שם בעיניה. בכל אופן, זה הסיפור, זה הציטוט, והמקור השני שהזכרנו כרגע לגבי אחשוורוש, רק אולי נקרא את זה שוב. אבל העניין יובן כך, אמרו חכמים זכרונם לברכה, מקור 3, בערך 10 שעות מלמעלה, על הפסוק בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, שלבש בגדי כהן גדול דכתיב לכבוד ולתפארת. וצריך להבין מה הודענו המקרא, מה הודיענו המקרא בזה הרמז, הלא השתמש בכל כלי בית המקדש. והיה בגדי כהן גדול כאחד מהם, זה חלק מסך הכלים, גם הבגדים זה סוג של כלי. גם הרצה אחשוורוש בבגדי כהן גדול דווקא, וכי לא היה לו לבושי יקר מלכותו זולת אלה. גם למה רמזם דווקא באח גזירה שווה לכבוד ולתפארת? זה מה שהגמרא למדה. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, אז הכבוד, כבוד מלכותו והתפארת, יקר תפארת גדולתו, זה רומז לבגדי הכהן כבוד ותפארת. אומר החתם סופר לדרכו, שורה חמישית מלמטה, שישית מלמטה בצד ימין, אבל יאמר או יאמר כי עניין כהן גדול הוא דבר נפלא. יש בסוגיה הזאת של כהן גדול שתי בחינות. מה הבחינה? מידותיו של אהרון קדוש השם, כי ממש לא יצויר אדם המולך ומתנשא לכל ראש, להיותו ענוותן ושפל ברך, לפני כל. זאת אומרת, יש בממד הכהונה, שהוא בחינת מלך בישראל, יש בו שתי בחינות הופכיות. מצד אחד, כהן גדול, כמלך, יש לו שלטון, יש לו שררה, יש לו כבוד, יש לו אחריות. ומצד שני, כהן הוא אמור להיות, ומלך אמור להיות, אדם ענוותן מאוד, תכף נראה. ואיך שתי המידות האלה, מצד אחד מידת הכבוד והממלכה, מידת השלטון, מידת העוז, ומצד שני מידת הענווה והעדינות והסבלנות ושפיות הרוח, איך זה יכול להיות ביחד? עוד פעם, עניין כהן גדול הוא דבר נפלא. מידותיו של אהרון קדוש השם, כי ממש לא יצויר אדם המולך ומתנשא לכל ראש ככהן, ומצד שני, אוהב את הבריות. אוהב את הבריות, כשהרב עוסק בעריכות רבה בסוגיית הלל, שאמר רבי מתלמידיו של אהרון, אז כל הענוותנות של הלל, אומר הרב, זה, היא נובעת מקורה מכך שהלל רואה בכל אדם, ובכל מצב, ובכל זמן, ובכל עניין, הוא רואה איזה ממד של גילוי אלוקי. והממד של הגילוי האלוקי הזה הוא מתגלה עכשיו דרך האדם הזה, ודרך השאלות המוזרות שלו בערב שבת. זאת אומרת, מידת הענווה היא זאת שבעצם מכבדת כל אדם באשר הוא אדם, כי היא רואה באדם הזה איזה נציג של ריבונו של עולם שפונה אליו. אז מצד אחד, אהרון הכהן הגדול הראשון, הוא היה כהן, והיה בחינת מלך. ומצד שני, הוא היה ענוותן ושפל ברך, תכף נראה לאן זה מגיע. ובאופן פשוט, כי אלו סתרי הדדה. לכאורה שתי התכונות האלה, הן שתי תכונות הופכיות לגמרי. איך אתה יכול להיות מצד אחד אדם שהוא בעל כבוד ושררה, ומצד שני בעל ענווה וסבלנות? לכאורה זה לא הולך ביחד. כמו שמצאנו בחזל לכאורה, מקורות הפוכים בעניין הזה. למשל, כאמור, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבל מצד אחד, ההדרכה האלוהית היא שמלך לא יכול למחול על כבודו, כי מלך צריך למלוך. וכדי שמלך ימלוך, הוא צריך להיות בעל תוקף ועוז. ולכן הכבוד שלו בלתי ניתן למחילה. כי זה לא הכבוד שלו, זה כבוד הממלכה. הוא הנציג של השלטון. הוא השלטון. אז מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. עוד טיפה רגע. זה מצד אחד. ואם כי הקדוש ברוך הוא התפאר בעמו ישראל, מה הקדוש ברוך הוא התפאר? יותר שמשפיע להם גדולה, הם משפילים עצמם, מה שאין כן אומות העולם וכו'. כלומר, אף על פי שהקדוש ברוך הוא התפאר בעם ישראל, שככל שהקדוש ברוך הוא משפיע גדולה על ישראל, הם ממעטים את עצמם ולא מתגאים, וכל זה להבדיל מאומות העולם, כמו שדרשו על פסוק, לא מרובכם מכל העמים, כי אתם המעט מכל העמים, מכל מקום, הענווה והסבלנות ויכולת ההכנעה, מכל מקום, זהו בכללות האומה הקדושה, האומה הישראלית יש בה מידת הענווה באופן כללי, וגם במלך יש לו מידת ההכנעה כלפי אלוקים, וגם במלכם להיותו נכנע לפני אלוקיו. כלומר, מידת ההכנעה של המלך היא צריכה להיות מכוונת מאוד מדויק לדבר אחד, למקום אחד. הכנעה כלפי דבר השם. זה הכל. לעומת זאת, כמו דמו חזל, דה מלך ישראל, כיוון שהתחיל לשחוט בתפילתו, כלומר, להכניע את עצמו להתכופף בתפילתו, שוב אינו זוקף. אז מצד אחד, המלך שייך לשררה, לכבוד, לעוז, לתקיפות, אל מול, תכף נראה, בני אדם. מצד שני, מלך שייך לענווה, לעדינות, להכנעה, אל מול אלוקים. אז הממד הראשון של המלך, שמלך שמחל אין כבודו מחול, אני ממשיך לקרוא רגע, אבל לפני בני אדם, לא ייתכן לו השפלות והקנייה. כלומר, מלך בעצם נע בשני מסלולים. מסלול אחד מול אלוקים, כאן מידת ההכנעה והשפלות. מסלול שני מול בני אדם, עוז מלך, שלטון מלכות. אז העוז והענווה לחי העולמים, העוז והענווה למלך בישראל, עוז כלפי בני אדם, ענווה כלפי ריבונו של עולם. תכף נראה שהעוז והענווה האלה בעצם הם אותו דבר, רק מזווית אחרת, תכף נראה. אבל בכל אופן כרגע, כשהתורה אומרת שהמלך הוא לובש שתי מידות, בגדי הכהונה בעצם אלה בגדים שמלבישים את המידות הכהניות, אם אפשר לומר, שהם כבוד ותפארת, אז נראה עוד מעט, שכבוד זה כבוד המלכות כלפי בני אדם, ותפארת זאת מידת הענווה כלפי ריבונו של עולם. נקרא עוד טיפה. אבל לפני בני אדם לא ייתכן לו השפלות והקנייה, ומי לנו גדול משאול המלך, שהרי שמואל הנביא הוכיחו בהפטרת השבוע, ההפטרה שנקרא שבת, ואמר, אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. זה ביחס למי? ביחס לעם ישראל. אתה ראש שבטי ישראל, איך אתה מתייחס לעצמך בקטנות? ואפילו אחי אמר, כבדני נא נגד זקני עמי, ואמרו חזל שנענש על שראה בזיונו ושתה. כלומר, איך שאול המלך רואה את בזיונו? וכמלך ישראל הוא מוכל על ביזיונו. זה ביחס לבני אדם. דכתיב ויבזו ולא הביאו לו מנחה, ואי כמחריש וכו'. אז בזה בא אליו, ביחס לבני אדם, בא שמואל לשאול בטענה. מה אתה מקטין את עצמך? אתה מול בני אדם צריך להיות בעוז מלכות, בכבוד. מול ריבונו של עולם תקטין את עצמך. זה נכון. עוד דוגמה, ומי לנו ענוותן מרבנו הקדוש, יותר מרב יהודה הנשיא, וציווה לבניו נהוג נשיאותך ברמה. אז מצד בני אדם, ברמה, בכבוד, בגאון. מצד המבט כלפי שמעיה, והנבטנות מרובה. והקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, עוד דוגמה, תול מקל ואכל קוד קודם. אז יהושע ביחס לבני אדם, היה צריך להיות בעל תעוזה, תול מקל, אכל קוד קודם. ובדוד המלך כתיב, דוד הוא הקטן, אמור חזל, ודוד הוא הקטן, הוא בקטנותו, מתחילתו ועד סופו, כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה. אומר חתם סופר, שימו לב, במשפט הראשון כתוב בקטנותו מתחילתו ועד סופו, כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה. לא כתוב אצל מי שגדול ממנו במלכות. שינו חז"ל בתחילה, אמרו בתורה, ואחר כך אמרו בחוכמה. וכל זה למה? דמי שמלך לא היה כל כך הנבטן להקטין לפני מי שגדול ממנו בתורה. פירוש, שיודע דבר או דברים יותר ממנו. אך דווקא לפני מי שגדול ממנו בחוכמה נפלאה, לא זולת זה. כלומר, במה שקשור לתורה ולחוכמה, זה הוא מקטין את עצמו. אבל מי ששייך למלכות, פה לא שייך הקטנה. הקטנה זה רק להקטין בתורה או בחוכמה, כלומר בחוכמת התורה. אמנם אהרון קדוש השם ידוע מעניין הנבטנותו עד שקרבם תחת כנפי השכינה את אותם הגרים וכו'. ובכל זאת היה גדול מאחיו. וזהו דבר פלא. אם כן, מידת המלכות, מידת העוז, מידת הגאווה, מידת השררה, מידת השלטון, היא צריכה להיות כלפי בני אדם, ומידת הענווה והשפלות היא צריכה להיות כלפי ריבונו של עולם. סיכום. וידוע כי המידות יקראו לבוש שאדם מתלבש במידה פלוני. מידה זה מלשון מדידה. אני לובש בגד במידה מסוימת. אז המידות הנפשיות זה בחינת בגד, זה בחינת לבוש. אז כשהקדוש ברוך הוא מצווה לעשות בגדי כהונה, הוא בעצם מצווה להלביש את הכהנים במידות מסוימות. שהמידות האלה, וידוע כי המידות יקראו לבוש, שאדם מתלבש במידה פלוני. כמו גאות לבש, השם הלך גאות לבש, אז שהקדוש ברוך הוא צריך לגלות את מלכותו, השם הלך, הוא מתלבש בגאווה. או למשל, ילבש צדקה, וכו'. וידוע, הנה אנחנו מגיעים אלינו, עכשיו יסגר המעגל, בשלב הזה, וידוע כי הכבוד רמז לממשלה, והתפארת לרחמנות וענווה. אם כן, כשהתורה אומרת ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, היא בעצם אומרת שהמלכות בישראל נעה על שני צירים, ציר כלפי שמיים וציר כלפי ארה, כלפי שמיה כלפי ארה. מה שקשור לכלפי שמיה, כלפי שמיים, כלפי ריבונו של עולם, ענווה מוחלטת, זה תפארת. מה שקשור כלפי ארה, כלפי בני אדם, זה כבוד מוחלט, שררה מוחלטת, שלטון מוחלט, ללא שום סתירה. תרף נעמיק את זה יותר. וזהו שאמר שיעשה בגדי כהונה לכבוד ולתפארת, להתלבש בשתי מידות הללו, שבישראל יכולות להופיע ללא סתירה. שהאדם, ביחס לבני אדם, הוא מתמלא בעוז וגאווה, בעוז וגאווה, וביחס לריבונו של עולם, הוא מתייחס בענווה. אולי בואו נעמיק את זה טיפה יותר. הכלי שדרכו הקדוש ברוך הוא נתן לנו לגלות אותו בעולם נקרא תורה. לכן האדם המתייחס, האדם מישראל, כבחור מלך או כהן גדול בישראל, מתייחס לריבונו של עולם, ודאי בענווה. כי האדם הוא סך הכל כלי קיבול לקבל את המלכות האלוקית עליו. המלכות האלוקית עליו היא באה מכוח התורה שלו. יפה. ברגע שהאדם מתייחס לקדוש ברוך הוא ומקבל את המלכות האלוקית עליו, ומקבל את דבר השם אליו על ידי התורה, אחר כך כשהוא בא במגע עם בני אדם, הוא יכול לוותר על התורה הזאת? איך הוא יכול לוותר על התורה? התורה הזאת היא לא שלך. התורה הזאת זה של ריבונו של עולם. אז היא גופה, מידת הענווה כלפי ריבונו של עולם, היא היוצרת את מידת השררה והשלטון כלפי בני אדם. זה לא שיש כאן שני מסלולים שונים. זה לא שיש בנו איזו סתירה שאנחנו יכולים להכיל אותה בתוכנו. כלומר, מצד אחד מידת המלכות כלפי בני אדם, מצד שני מידת הענווה כלפי שמיה. תלמיד חכם שמחל על כבודו זה לא פשוט בכלל. לא ברור שהוא יכול למחול. מה? זה לא ברור שזה תורה שלו. רק שנייה אחת. זה לא ברור שזה תורה שלו. בכל אופן מלך זאת לא מלכות שלו. וגם התורה של תלמיד חכם היא לא תורה שלו. לכן תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול מצד עצמו, אבל לא מצד התורה שלו. על התורה שלו הוא לא יכול למחול. אדם לא יכול למחול על התורה, כי הוא לא בעל הבית על התורה. אז אני רוצה רגע לחזור למשפט הקודם, כי הוא משפט מאוד חשוב. זה לא שיש כאן שני מסלולים, שמצד אחד כלפי ריבונו של עולם צריכים להתנהג בענווה, ומצד שני כלפי בני אדם צריך להתנהג בגאווה. לא, זה מסלול אחד. דווקא מפני שכלפי ריבונו של עולם אנחנו מתנהגים בענווה, וממילא אנחנו מתמלאים בדבר השם אלינו, מי אנחנו שנוותר על דבר השם אלינו כשאנחנו צריכים להופיע את הדבר השם הזה ביחס לבני אדם? מישהו ענוותן כלפי שמיה, הוא חייב להיות מלך כלפי ערה. הוא לא בעל הבית על התורה. הוא לא בעל הבית על דבר השם. מי שאין לו ענווה כלפי שמיה, אז הוא יכול להיות ענוותן כלפי ערה. כי הוא לא מייצג שום דבר אלוקי כלפי המציאות המעשית, כלפי בני אדם. הכל ממנו, אז הוא יכול למחול על כבודו. אדם שמחל על כבודו, כבודו מחול. בסדר. אבל אם אתה משפיל עצמך כלפי ריבונו של עולם, כי אתה מבין שכל הערכים שלך וכל האמיתות שלך וכל האידיאלים שלך הם דבר השם, שאתה לא יכול להשפיע על דבר השם הזה, אחר כך כשאתה צריך לבוא במגע מול בני אדם, ואתה צריך לייצג את דבר השם ביחס אליהם, איך אתה יכול לוותר על דבר השם? אז מידת הענווה כלפי אלוקים היא זאת שיוצרת את מידת המלכות כלפי בני אדם. זה דבר אחד. לא יכול להיות, אני אגיד את זה אחרת רגע, ותכף נעמיק את זה במהר"ל יותר. הגמרא אומרת, בואו נסתכל רגע במקור 4 ו-5. הגמרא אומרת במסכת יבמות כידוע, שלושה סימנים יש באומה זו, בעם ישראל, שלוש תכונות, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. מצד שני הגמרא בביצה אומרת, דאמר רבי שמעון בן נקיש, או נקרא אולי קודם, תנא משמיד דרבי מאיר, מפני מה ניתנה תורה לישראל? מפני שאין עזים. דאמר רבי שמעון בן נקיש, שלושה עזין הן, ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול באופות. תעזבו רגע את הכלב והתרנגול, ישראל עזים שבאומות. כלומר, אז לכאורה נראה שיש כאן שתי תכונות הופכיות, איך מצד אחד אפשר להיות ביישנים, ומצד שני אפשר להיות עזים. אז זה בדיוק הנקודה. אם הביישנות היא מכוונת כלפי שמיה, אז ממילא העזות יכולה להיות מכוונת כלפי האומות, כלפי ערה. אבל אם אתה לא ביישן כלפי שמיים, מכוח מה תהיה אז כלפי בני אדם? הבירור הזה היום הוא בירור יסודי מאוד. איך אנחנו מתלבשים בתפארת כלפי ריבונו של עולם, ובכבוד כלפי בני אדם. כי באמת התורה זה לא האחריות שלנו, זה לא... אנחנו לא הבעל הבית על התורה. בואו נתקדם עוד טיפה רגע לפני השאלות. אני חוזר שוב לחתם סופר. וידוע כי הכבוד רמז לממשלה והתפארת לרחמנות וענווה. וזה מה שאמר אחשוורוש, וזהו שאמר שיעשה בגדי כהונה לכבוד ולתפארת, להתלבש בשתי מידות הללו. כלומר, מה בעצם הגוי מזהה? מה בעצם הגר הזה שהולך מאחורי בית הכנסת מזהה? ודרך אגב, שם הערה מאוד חשובה של הרב בעניה. מה שם הסיפור אומר? מעשה בנוכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש. שם הרב אומר שלפעמים אדם מגיע לאיזושהי מעלה, לא בצורה שהוא חושב על זה, שהוא חפץ בזה באמת, שהוא מתכנן את זה, אלא פתאום באופן מזדמן, הוא שמע איזה משהו מעניין מאחורי בית המדרש, חושן לפודה, זה נשמע מעניין, זה מראה שכוונתו היא לא כוונת אמת. ואם האדם הזה היה הולך לבית המדרש בכוונה תחילה, ונכנס לבית המדרש ואומר לרב של בית המדרש, תלמדני בבקשה תורה, זה היה מראה שיש לו באמת כוונה אמיתית, הוא שייך לזה בעומק. אבל האדם הזה הלך לטיול, במקרה הטיול שלו עבר מאחורי בית המדרש, ובמקרה הוא שמע את הסופר אומר חושן לאפוד, והוא התלהב מאוד מהאסתטיקה והיופי והאושר והכבוד שיש בדבר הזה, אז הוא אמר אני רוצה להתגייר. הוא אומר שם הרב, ודאי שעל פי מידת המשפט, לא צריך לגייר אדם כזה, כי אין כוונתו אמת, זה דבר מזדמן, זה דבר צדדי, אבל לפי הפירוש הזה של החתם סופר, הוא אומר כאן החתם סופר, מה משך את הגר הזה? מה שמשך את הגוי הזה, זה איך אתה יכול להיות מצד אחד, בשיא הענווה, ומצד שני, בשיא המלכות. הכפילות הזאת, אנחנו מתחילים להבין את הכותרת, בגד כפול, הכפילות שהיא ענווה כלפי ריבונו של עולם, וממלכה ושררה כלפי בני אדם, מכוח הענווה הזאת של ריבונו של עולם, ביחס לריבונו של עולם, זה מה שמשך את הגוי הזה. אבל הוא לא בא ממקום אמיתי, הוא בא ממקום חיצוני. ואז כשהילל מגייר אותו, ובסוף הוא מגיע לזר הקרבי ומת, כולל דוד מלך ישראל, הוא מבין שזה כנראה תכונה כהנית. זאת לא תכונה רגילה של כל אדם. וכנראה שלגר, צריך לומר לפי הפירוש שם בגמרא, כנראה שלגר לא יכול להגיע למדרגה הזאת. כשהחשברוש המלך, במחאות, עושה משתה, ולובש בגדי כהן גדול לכבוד ולתפארת, חוץ מהוצאת כלי המקדש והשימוש בהם, מה בעצם הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר, גם אני רוצה להיות אדם, שהוא מצד אחד מלא ענווה כלפי שמיים, ומצד שני הוא מלא שכרה ושלטון כלפי בני אדם, אבל הוא לא מסוגל, הוא לא מתאים, אין לו תכונה כזאת. תראו מה אומר החתם סופר נורא אל הנחש וראש הגיע. איך לקח את שתי התכונות ההופכיות האלה ודרדר אותם עד, עד המקום היותר קיצוני באופן שלילי. וזהו שאמר שיעשה בגדי כהונה לכבוד ולתפארת, להתלבש בשתי מידות הללו. ומה קרה? וידוע מה שכתוב, מה שכתב בספר יוסף לקח, כי כוונת החשברוש היה באותו המשתה להמשיך הממלכה אליו לבדו. מה שחשברוש רצה באותו המשתה, זה להשליט את שלטונו על הממלכה, בעיקר על השרים. עכשיו, איך הוא עשה את זה? באופן כזה. מבלי, הוא רצה להשליט את להמשיך הממלכה אליו לבדו, בלי שהשרים יוכלו למרוד בו או להפסיק את, את מלוכתו, מבלי שיהיה יד השרים בכתר מלוכה, ואיך הוא עשה את זה? וקרב עצמו לדלת העם, להחניפם ולעשות כל רצונם. זאת אומרת, בניגוד להנהגה הנכונה של מול העם, אתה לובש בגדי המלכות ושלטון, הוא עשה בדיוק הפוך. אל מול דלת העם, לעשות כרצון איש ואיש. אז הוא עושה חצי שנה משתה לשרים, ואחרי זה עוד שבוע משתה לכל העם אשר בשושן. והוא עושה כרצון איש ואיש, כל אחד מה שהוא רוצה. מה זאת אומרת? אל מול העם אתה לא אמור לעשות כרצון איש ואיש. אל מול העם, אל מול הציבור, אתה צריך להראות שלטון מלך. אבל זה בדיוק. החשברוש לא יודע, כי הוא לא מזרע ישראל, הוא לא יודע לגלות ענווה כלפי ריבונו של עולם ומלכות כלפי בני אדם. אז הוא מנסה להעתיק את זה באופן בלתי אפשרי. ואז כדי לבסס את מלכותו כלפי השרים, הוא מנסה להיות נחמד, ושפל רוח כלפי הציבור, כלפי העם. לכן כדי ששאר השרים לא ימרדו בו, כוונת החשברוש היה באותו המשתה להמשיך המלכה אליו לבדו, מבלי שיהיה יד השרים בכתר מלוכה, ואיך הוא עשה את זה? וקרב עצמו לדלת העם להחניפם, ולעשות כל רצונם. וזהו שהתלבש בלבוש של כהן גדול. להראות את תפארת גדולתו ביחס להמון, לציבור, שהתפארת שהוא ההשפלה והענווה, כדי להגיע אל הממשלה ביחס לשרים. וזה כמובן שקר מוחלט. ובאותה הסעודה, אם אנחנו פה נתקדם עוד טיפה, הרג את ושתי על אשר לא עשתה מאמר המלך, והיין ותנותו, ולא עוד, אלא שציווה והזהיר כל העם להיות ענו, ואמר להיות כל איש שורר בביתו. בקיצור, כל הענווה המדומה הזאת הייתה רק כדי להחניף לעם, כדי שהעם יהיה שמח במלכותו, ולא אפשר לשרים למרוד בו. אבל הענוותנותו לא הייתה אמיתית. הראיה שציווה כל איש להיות שורר בביתו, והראיה שהרג את ושתי, שלא עשתה את, את דבריו. סיכום, הנה אחר כל זאת אומר אני, אומר חתם סופר, שזאת היה או הייתה חשקתו של אותו הגיר, שרצה להתגייר. להתלבש במידותיו של כהן גדול שלא יבעת מרוב טובה. זאת אומרת, הייתה לפי הכיוון הזה שחתם סופר, הייתה לגוי הזה כוונת עומק, כוונת אמת. הוא אומר, אני רוצה להיות בחינת כהן גדול, שמצד אחד יהיה לי כבוד ושררה, יהיה לי שלטון, יהיה לי אחריות, אבל מצד שני שאני לא אפגע במידת הענווה שלי. אבל שמאי ראה שהוא הלך אחורי בית הכנסת, זה לא היה בכוונת אמת, לכן, ושמאי קפדן היה, הוא תחור. כלומר, זה לא בא ממקום אמיתי. אבל אמנם ענוותן הלל קיבלו. הענווה הללית קיבלה אותו, ולימדו מידותיו של הלל, אך לא ממש בשבושו של אהרון. שזה אי אפשר. על כן, הביא לו משל מדוד מלך ישראל, שנאמר עליו הוא הקטן מתחילתו ועד סופו, ואפילו אחי לא עמד תמן ותנותו בו כמו שהיה קודם, שמלך כך נראה לי ודוק. יוצא לפי זה נפלא, שבעצם כל הסוגיה של בגדי כהן גדול לא באה ללמד על הבגדים באופן פשוט, באופן חיצוני, אלא באה ללמד על המידות, הבגד כמידה. הבגד צריך להיות סמל למידות שבהם הכהנים, בהם ההנהגה הישראלית צריכה, אותם ההנהגה הישראלית צריכה ללבוש, והמידות האלו, והמידות האלה הם שתיים. מצד אחד, עוז כלפי הציבור, ומצד שני, ענווה כלפי ריבונו של עולם. אבל העוז כלפי הציבור, הוא נובע מהענווה כלפי ריבונו של עולם. אין לך ענווה כלפי ריבונו של עולם. איך אתה יכול להיות עז על הציבור? יש לך ענווה ביחס לריבונו של עולם, ואתה מקבל את דבר השם, ממילא אתה לא יכול לוותר על דבר השם הזה, כשאתה צריך לייחס אותו לחברה, לציבור. כן. נכון. עוד פעם, אני הייתי אומר ככה, רום הלבב או רום הלב של המלך כלפי הציבור, זה רק כדי, זה לא מידה עצמית, אלא זה רק כדי לבסס את מלכותו כלפי הציבור. כלומר, זה לא יכול להיות שכל אדם בחברה יגיד מה שהוא רוצה, ובשם הערכים האנושיים הוא יבטל את הערכים האלוקיים. פה המלך צריך להיות תקיף. אני אתן לך אולי דוגמה. הגמרא אומרת במסכת שבת, והזכרנו את זה באחד השיעורים. אם ראית תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אל תדור בשכונתו. אומר שהמערב בעניה, תלמיד חכם צריך להיות נוקם ונותר כמו נחש. נחש מקיש בכוונה, בניגוד לעקרב שעוקץ לא בכוונה. נחש מקיש מהראש, עקרב מהזנב. מה זאת אומרת? תלמיד חכם הוא בחינת נוקם ונותר. נותר מלשון נטירה, שמירה, ונוקם מלשון להקים, שורש כמם, הוא שומר ומקים את מה שצריך לשמור ואת מה שצריך להקים. הוא לא יכול להיות נחמד עם כולם. אתה לא יכול לעגל את הפינות. אתה אחראי על דבר השם, אתה אחראי להיות הצינור שדרכך עובר דבר השם, אתה צריך להיות מדויק לגמרי. אתה צריך להיות נאמן לגמרי. אתה לא יכול להיות לעגל את הפינות, כי זה ייראה יותר נחמד כלפי הציבור. אין דבר כזה. הענווה, תשמור אותה כלפי שמיים. הגאווה, במובן החיובי הזה, אותה תכוון כלפי בני אדם. ואנחנו חיים חס ושלום בדור שהעסק מתהפך. אנחנו מאוד ענוותנים כלפי בני אדם, רוצים להיות נחמדים ומקובלים על כולם, והכל בסדר, וחס ושלום מאוד גאוותנים כלפי ריבונו של עולם. בגדי הכהן הגדול באים ללמד אותנו שהכבוד הוא מיוחד, שהתפארת היא מיוחסת ביחס לריבונו של עולם, והכבוד הוא מיוחס ביחס לחברה. ולא להפך. תראו את המשפטים הבאים של המהר"ל, דברים מופלאים ביותר, דברים ארוכים. חוזר עליהם בכמה מקומות, על היחס בין ביישנים ועזים. אומר, אז הוא מקשה הרבה קושיות, איך יכול להיות שזה לא סותר וכו'. ואז הוא אומר ככה, אין זה קשיא. היחס בין מידת העזות הישראלית למידת הביישנות הישראלית איננה סותרת. אין זה קשיא, אין סתירה. דעה ואה איתה. שניהם קיימים. שמה? שהם עזים. מה זאת העזות הזאת? היינו שאין להם גסות ועבות החומר. עם ישראל הוא לא עם חומרי. היות והוא לא עם חומרי, הוא עם רוחני. היות והוא עם רוחני, אין לו גסות חומרית, אז הוא אז ביחס לרוחניות הזאת. הרי הפסוק אמר, כה דברי כאש. חז"ל אמרו שתלמידי חכמים נמשלו לאש. היזהרו מגחלתן וכו'. כי תלמיד חכם, הוא יש לו תכונת הזאת. יש לו תכונת תקיפות. זה לא אומר עוד פעם, זה לא משהו צריך לבטא את זה בצורת תקיפה. אבל ודאי על האמיתות ועל הערכים המוחלטים הוא לא מבטר. אני מזכיר לכולנו מה שאמרנו הרבה פעמים. אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא כתוב אוהב את הבריות ומקרב את התורה אל הבריות. אוהב את הבריות ומקרב את הבריות אל התורה. מגדיל את הבריות לגובה, לגודל של התורה, ולא מקטין את התורה לקוטן, לנומך של הבריות. לא להתבלבל. זה אהרון הכהן, זה כהן גדול הראשון. אז הוא אוהב את הבריות, אבל הוא מקרב את הבריות לתורה, הוא לא מקרב את התורה לבריות. הוא לא מעגל את הפינות כדי להיות נחמד, כדי שהתורה תתקבל אצל כל מי שרוצה לקצץ את התורה? בשום פנים ואופן לא. אז עם ישראל ביחס לממד הרוחני שלו, דווקא ביחס, דווקא מפני הביישנות האלוקית, דווקא מפני זה, הוא אז ביחס לאותה ביישנות. מכוח הביישנות הוא אז. עוד פעם, שהם עזים, היינו שאין להם גסות ואהבות החומר, כמו שיש לביישן שהוא בעל חומר. אמר על חוזר הזה בהרבה מאוד מקומות, שאדם שהוא ביישן הוא אדם מתפעל. האדם המתבייש הוא האדם המתפעל. למשל, אם אני נמצא עכשיו בחברת אנשים, ואנשים מביאים עמדה באיזושהי סוגיה, ואני מזהה שאני, אין לי ידיעות ביחס לסוגיה שהם דנים בה, ואני קטן ביחס למה שיש לי להגיד, אז אני לא אומר כלום, אני מתבייש להגיד. זאת אומרת, אני נפעלתי על ידי האנשים שנמצאים איתי. האדם המתבייש הוא האדם המתפעל. מציאות חומרית היא מציאות מתפעלת. רגש שהוא חומר, ביחס לשכל שיחסית הוא פחות חומר, רגש זה תוצאה של התפעלות מהמציאות. הייתי עד לאיזושהי חוויה, לאיזושהי סיטואציה, משהו זז אצלי בנפש, התעורר אצלי איזשהו רגש. רגש זה דבר מתפעל. רגש זה חומרי, ולכן החומר הוא מתפעל. אז אנחנו כבני אדם חומריים, ביחס לריבונו של עולם הרוחני, אנחנו ביישנים. אבל אחרי שהחומר שלנו התפעל ביחס לרוח האלוהית, ואז אנחנו קיבלנו עלינו מתוך ההתפעלות הזאת, התרשמנו, התפעלנו את הרוח הזאת, קיבלנו על עצמנו את הרוח הזאת, עכשיו הרוח האלוקית הזאת היא הופכת להיות אנחנו. והרוח האלוקית הזאת עכשיו היא פונה לציבור. והרוח הזאת היא אלוקית. הדבר האלוקי הוא אז. אז הביישנות החומרית הבסיסית שלנו, שאפשרה לנו לקבל עלינו דבר השם, היא זו שהפכה אותנו לעזות, לעזים, ביחס לחברה, ביחס לתורה שאותה אנחנו צריכים להשפיע. עוד פעם, אין זה קשה, דעה והיית, שהם עזים היינו שאין להם גסות ואהבות החומר, כמו שיש לה ביישן שהוא בעל חומר. לכך, מה שישראל הם עזים, מורה שהם בעלי נפש, בעלי נפש הכוונה בעלי נשמה, בעלי ממד אלוקי, ואין הנפש שלהם מוטבע בחומר. ומכל מקום הם ביישנים, שהם מקבלים התפעלות מזולתם. אבל ממי אנחנו רואים לקבל התפעלות? ביחס למי אנחנו צריכים להיות חומריים? כאשר ראוי לקבל התפעלות מן השם יתברך. או ממישהו גדול ממנו, והוא נציג של השם יתברך בעולם, אז הם בעלי בושה ביותר. אז הבושה, ישראל בישנים, רחמנים וגולמי חסדים, זה בא לבטא את תכונתנו החומרית, ביחס לתוכן האלוקי האינסופי, שביחס אליו אנחנו צריכים להיות מתפעלים, אנחנו צריכים להיות בישנים, צריכים להיות בחינת מקבל. זאת מידת התפארת. אבל אחרי שהיינו כלי שמסוגל לקבל, מכוח הביישנות הזאת מסוגל לקבל את התוכן האלוקי, עכשיו התוכן האלוקי נהפך להיות חלק מאיתנו, והוא נהפך להיות אנחנו, הוא נהפך להיות העני העצמי שלנו, ועכשיו העני האלוהי הזה, זה ישראל עזים. אני רוצה להסביר את זה, שזה מאוד ברור. אין ביישנות ללא עזות, אין עזות ללא ביישנות. אין עזות כלפי בני אדם אם היא לא נובעת מביישנות אלוקית. אם אתה רואה אדם עז כלפי בני אדם והעזות שלו לא נובעת מהתורה והיראת שמיים שלו, יש בעזות שלו בעיה חמורה מאוד, סתם גאווה. ואם אתה רואה אדם ביישן, שהוא לא ביישן מריבונו של עולם, הוא לא חומר מתפעל מריבונו של עולם, אלא הוא ביישן ומתפעל מהמציאות מבני אדם, יש כאן בעיה רצינית. עזות כלפי בני אדם שלא נובעת מהביישנות האלוקית היא בעיה. ביישנות כלפי בני אדם היא בעיה. עזות כלפי ריבונו של עולם היא בעיה. ביישנות כלפי ריבונו של עולם שמפתחת עזות כלפי בני אדם, זה האידיאל. זה כבוד ותפארת. זאת המדרגה. זאת האמת. עוד טיפה רגע מהמערד, דברים מופלאים. ודבר זה, מידת הביישנות, מידה אחרת לגמרי, כאשר הוא מוכן לקבל התפעלות מאחר, שאחר הזה צריך להיות ריבונו של עולם. אבל בעצמם, אחרי שקיבלו את הביישנות הזאת, אחרי שהיו ביישנים ביחס לריבונו של עולם, וקיבלו את התוכן האלוקי עליהם, אז העצמיות שלהם, שלנו, נפחה להיות עזה, אבל בעצמם עזים הם. ואף שיאמר על ישראל שהם אינם הזה פנים, ומקבלי התפעלות מאחר, ומקבלי התפעלות מאחר, אבל אז אם הם בעצמם, וזה כי אינם בעלי חומר, והם כמו אש, שהוא פועל ביותר מפני שהוא פועל בכוח גדול, לכן התורה נמשלה לאש, תלמידי חכמים נמשלו לאש, וכמו שהוא פועל בחוזק, כך הוא ממהר לקבל התפעלות. כי מישהו יותר תקיף מן האש, ואם כל זה הוא ממהר לקבל התפעלות מן המים, שמבטלים כוחו, טוב, עוד חשבון. כך הם ישראל שהם חזקים ותקיפים מאוד בעצמם, אבל ממהרים לקבל התפעלות מאחר הוא הבושה, ואחר הזה עוד פעם ריבונו של עולם, ודבר זה מבואר מאוד. כן. עוז, חוסר ויתור על הערכים שלך. את תגידי לי מחר, תשמע, קשה לי לשמור שבת 25 שעות, אתה יכול בבקשה לקצץ לי את השבת? 12 שעות. קשה לי ללכת עם כיסוי ראש, אתה מוכן בבקשה להתיר לי רק סרט? קשה לי לא לאכול בשר וחלב, אתה יכול בבקשה להתיר לי את זה? קשה לי לא לשמוע לשון הרע. אתה יכול בבקשה להתיר לי רק רכילות? צריך עוד כמה דוגמאות? אני חותר שכל מה שקשור לתורה עם ויתורים. פעם היה פה איזה בחור אחד נחמד. בא אליי ביום ראשון, אומר לי, אתה יודע, השבת שמרתי חצי שבת. איך צריך להגיב למשפט כזה? שמרתי השבת חצי שבת. כל הכבוד. יופי, נכשלת. צריך להגיד לו, חיללת שבת. מה זה לשמור חצי שבת? אם אתה יש חצי שבת? אל תגיד שמרתי חצי שבת. חצי שבת לא נקרא לשמור. חצי שבת נקרא לחלל. תגיד לו, חיללת שבת. אשריך שאתה בדרך לשמור שבת. אבל אל תגיד לו, שמרתי חצי שבת. אתה ישר כוח, יפה מאוד. חיללת שבת, תגיד לו זה באהבה ובאמונה, תחייך אליו, תחבק אותו, הכל בסדר. אבל אל תגיד לו שמרת חצי שבת. כי אחר כך הוא יסתפק, כל החיים נשמור חצי שבת. שתהפך לרבע שבת. שתהפך לחילול שבת. זה עונה לך בדיוק על השאלה. כל מה שקשור לערכים אלוקיים מוחלטים, שאנחנו לא בעלי הבית על הערכים האלה, ביחס לערכים האלה אין שום סבלנות. כמו שהרב כותב באיגרת, בתחילת איגרות א', שאם יש ערכים שהם מחיים עם, ומכוח הערכים האלה העם הזה חי, קל וחומר שהערכים האלה הם מחיים את כל האנושות ואת כל העולם, מי שהוא סבלן לדבר הזה, לערכים האלה, ראוי לביזיון מכל האדם. לקרוא את זה? כדאי לקרוא את זה. בשם הבאהבה ובאמונה, אנחנו הרבה פעמים מפספסים את הנקודה הזאת. כדאי לכתוב את המקור. עמוד קף, איגרת קף. איגרות ראייה א', עמוד קף, איגרת קף. אני קורא, אם היה שום עם בעולם, אם יש עם בעולם, שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו יהיה תלוי באיזו דעה, שעצם הקיום של העם הזה תלויה באיזשהו ערך, באיזשהו אידיאל, באיזשהו עולם של אמונות ודעות. למשל, הקיום של עם ישראל הוא תלוי בישיבתו בארץ ישראל. לכל מלוא רוחבה. ולא רק זאת, אם היה שומם בעולם שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו יהיה תלוי באיזו דעה, אז הייתה רשות גמורה וגם חובה, שביחס לזאת הדעה, שהיא מחיה את האומה הזאת, וכל וכל מה תכף נראה את כל העולם, לא יימצא בקרבו חופש הדעות. הדעה הזאת לא יכולה להתקבל בפסיפס הדעות. שתי מדינות לשני עמים, שום סבלנות. גירוש מגוש קטיף, שום סבלנות. איך אני מבטא את שום הסבלנות הזאת? זה כבר בעיה אחרת. אבל ביחס לדעות, שום אבא אמינה לקבל את הדעה הזאת כחלק ממכלול הדעות. כי זאת דעה שנוגדת את דבר השם. ואם הדעה הזאת נוגדת את דבר השם, אנחנו לא בעלי בית על הדעות האלוקיות. מי אני בכלל שאני אהיה סבלן ביחס לזה? כי אין זה חופש, כי היא מצלות מהגן על עצמה. מה זאת אומרת? הדעה הזאת היא עצם הקיום שלך. אתה מבטר על הדעה הזאת, או מקטין את הדעה הזאת, אתה פוגע בעצם הקיום שלך. אתה אדם חסר אחריות. אתה אדם עצלן. רק שנייה אחת. אבל כל זמן שתהיה הדעה מחזקת את אומתם, דעה בלתי מפסדת כלל, וקל וחומר כשתהיה דעה מועלת חוץ לגבולה, כלומר גם לתיקון עולם, ולגוף האומה תהיה יסוד חייה, אז אין שום מקום לסבלנות. והסבלן בזה ראוי לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם. מה שייכת סבלנות? ביחס לדעה שהיא עצם הקיום. זה כמו שיבוא לאחד, מה תשמע, חשבתי על הצעה מעניינת. אני עכשיו מכריח אותך לא לנשום רבע שעה. בשם חופש הדעות והסבלנות ובעבר ובאמונה, תשתף איתי פעולה לא לנשום רבע שעה. מה את אומרת? חופש הדעות שייך פה. מה זאת אומרת? זה איום על עצם החיים. זה איום על עצם הקיום. לכן כל מי שהוא סבלן ביחס לדעות שהם התכנים והערכים והאידיאלים המוחלטים של עם ישראל, כי הם הדעות האלוקיות, ביחס לדעות האלה לא שייך, אז אין שום מקום לסבלנות, והסבלן בזה ראוי לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם. זה בוז. איך אתה מוותר על דעה שהיא עצם הקיום שלך? רוצות יותר חמור מזה? רוצים יותר חמור מזה? הלאה. על כן, מי שגורם בדעותיו ומכל שכן במעשיו, אם יש לו יכולת מעשית, רפיון לדעה שמחיה את האומה, אם יש אדם שבדעות שהוא מייצג, שהוא אומר בתקשורת למשל, ואם יש לו יכולת שלטון ושרה פוליטיקאי, הוא מיישם את הדעות האלה, מי שגורם בדעותיו ומכל שכן במעשיו, רפיון לדעה שמחיה את האומה, הוא אפילו לא מיישם, זה רק גורם רפיון, זה מתחיל להחליש אותנו ביחס לערכים האלוקים המוחלטים שלנו, הוא פושע לאומי שהסליחה להם היא עיוולת. הרב קוק. הרב קוק. אל תגיד שמות. אנחנו עכשיו לא דנים, זה בכלל לא קשור דרך אגב לאהבת ישראל. מה זה קשור? אנחנו אוהבים כל אדם. ואמר כולם צדיקים, בני בכורי ישראל, מה זה קשור? אנחנו עכשיו דנים ביחס לדעות. איך מתנגדים לדעות האלה? זה כבר תלוי. כמובן, במסגרת ההלכה, במסגרת החוק, דינא דמלכותא, בסדר, יש בזה כללים איך מתנהלים. אבל עכשיו אנחנו דנים ברמה העקרונית ביחס לדעות. ביחס לדעות אין שום סבלנות. אם הם דעות שפוגמות במהות של עם ישראל. אז ארץ ישראל לעם אחר, שום סבלנות. חד מיניות, שום סבלנות. אפשר להמשיך את הרשימה, על פי הכותרות של העיתונים. האם זה אומר שאנחנו מחר יוצאים למלחמה נגד אלה שמחזיקים בדעות האלה? חס ושלום. ואמר כולם צדיקים, סגולת ישראל, קדושת ישראל. אבל ביחס לדעות, שום סבלנות. זה לא חלק מהפסיפס של הדעות האפשריות. מכוח הביישנות האלוהית, עזות אנושית. תפארת כלפי שמיה, סליחה, תפארת, כן, כלפי שמיה, ענווה כלפי שמיים, וכבוד כלפי ארה, כלפי בני אדם.
אבל אם אתה אומר שזה סום סבלנות ואתה לא עושה עם זה, מה זה עוזר?
זה עוזר. לא, אמר, עוד פעם, יש כללי מחאה וכללי פעולה, גם על פי ההלכה, גם על פי החוק, איך עושים את זה? בסדר. אבל זה לא קשור לעולם הדעות. בבית המדרש אין שום סבלנות לדעות האלה. הדעה הזאת לא יכולה להתקבל כחלק ממכלול הדעות. שלושה סימני קריאה. מה עכשיו אני עושה עם זה בפועל? זה כבר שאלה אחרת. יש כבר הלכות מחאה? יש כבר הלכות הוכחה? איך מוכיחים? מי יכול להוכיח? וכו'. אבל לא יכול להיות שבשם על להיות נחמד ולהתחבב על הציבור ועל החברה, אנחנו פה נהיה בעלי הבית על הערכים האלוקיים שאנחנו לא בעלי הבית עליהם. זאת אומרת.
אבל זה עבודה זרה.
מה עבודה זרה? מה עבודה זרה? אמר זה עבודה זרה, מה עבודה זרה? לא הבנתי שום דבר מהמשפט הזה. זה עבודה זרה לקדש ערך אחד יותר מערך אחר. מה הקשר בין הרשע לספר? אני לא יודע מה את מתכוונת להגיד. כן.
ומה אם בדור הגאולה, חוץ מה שאוהבים, אז כאילו, חוץ
טוב, זה דיברנו קצת בבוקר ואמר שנדבר שבוע הבא. עשו עוד סוגיה, למה כבר חומר מסובב את תכונת החוצפה דווקא. זה לא קשור לפה. בואו לא נברח לפינות. כל מה שקשור לערכים האלוקיים, אני רוצה רגע לומר את זה בצורה אחרת, בסדר? בואו נגיד את זה רגע אחרת. נגיד שאני שותף עם 5 אנשים על דירה מסוימת. יום אחד החלטתי למכור את הדירה. לא שאלתי את 4 השותפים האחרים. מכרתי את הדירה. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? מה אתם אומרות? המקח קיים? כן או לא? מה זאת אומרת? לא שאלתי אותם בכלל. יש לי ולך דירה, אני מוכר את הדירה, כולל את החלק שלך, לא שאלתי אותך. המקח קיים? מה זאת אומרת? אני גזלן. גזלתי לך את החלק שלך. יפה. הערכים האלוקיים, הם לא שייכים לנו. הם שייכים לריבונו של עולם. אני מחליט לשנות אותם וכולי. אני גזלן, מי אני בכלל? ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל. ארץ ישראל שייכת לריבונו של עולם שנתן אותה לישראל. אנחנו לא בעלי הבית. אנחנו מוכרים את ארץ ישראל, מי אנחנו בכלל? אנחנו לא בעלי הבית על הארץ הזאת. הקדוש ברוך הוא שם אותנו כנציגיו לנהל את הארץ הזאת. אני לא בעל הבית על הארץ, איך אני יכול למכור משהו שהוא בכלל לא שלי? חס ושלום. מה לא ברור? אתה או אני המצאנו את השבת? אתה או אני המצאנו ללכות בן אדם לחברו? אתה או אני המצאנו ללכות מצוות יישוב ארץ ישראל? לא. אז אין לנו, אין לנו שום יכולת להביע בזה עמדה. כי הוא אמר ויהיה, הוא ציווה ויעמוד, ואנחנו צריכים להיות עזים ותקיפים כלפי הדבר הזה. נעשה את זה באהבה ובאמונה, נעשה את זה בסבלנות, אבל בענייני האמונות והדעות, שום בחירה, שום רפיון, שום חולשה. מה אתם עמומים? כאילו אנחנו אומרים פה את זה דברים מחודשים. דברים פשוטים. מה? את אומרת שהשיעור הזה מיותר. אין צורך, נכון, אני מוכן לוותר על השיעור הזה.
פשוט לקבל את זה. כאילו זה לא קצת חוצפה, כזה שאנחנו מבארים בכלל, אז למה? פשוט לקבל את מה שהוא אומר.
נכון. אנחנו מקבלים את מה שהוא אומר, ואנחנו רוצים להבין כדי להזדהות עם זה יותר. אבל צודקת, מצד האמת, לא צריך להבין. הוא אמר ויהיה, הוא ציווה ויעמוד, נקודה. 3 סימני קריאה. זהו. אלא מה? אנחנו בני אדם שרוצים להזדהות, כדי להזדהות, אנחנו צריכים להבין כמה שניתן. בסדר. אבל מה שזה תלוי בהזדהות ובהבנה? זה תלוי בזה שהקדוש ברוך הוא אמר, סימן קריאה. זהו. זה בגדי כהונה. עם ישראל הוא ממלכת כהנים. בכל אחד מאיתנו יש ביישנות ועזות. בכל אחד מאיתנו יש ענווה ומלכות. בכל אחד מאיתנו יש ענווה כלפי ריבונו של עולם, ומלכות כלפי הופעת דבר השם הזה בעולם ביחס לחברה. ואין שום סתירה בין הביישנות לבין המלכות. הענווה והעוז לחי העולמים, הענווה והעוז לעם ישראל. מכוח הענווה, עוז. זה לא 2 מידות מקבילות, כמו שאמרנו בהתחלה, הכבוד ותפארת. הכבוד הוא צומח מהתפארת. מתוך מידת הענווה היא התפארת, צומח הכבוד, היא השלטון, הוא השררה, היא המלכות. כן, מישהו פה רוצה להגיד משהו? כן, ירון, בבקשה. ענווה כלפי בני אדם היא לא רלוונטית במה שהוא דבר השם. מה זה קשור ענווה פה? הדיבור פה זה כלפי הערכים האלוקיים. אני יכול לשאול שאלה, מותר גם לי לשאול שאלה בשיעור הזה? למה אתם מופתעים? ומופתעות? מה כל כך מורכב במה שאמרנו פה. זה לא לשלב 2 דברים ביחד, זה השני נובע מהראשון. השני נובע מהראשון. אם אדם הוא ביישן באמת כלפי שמיים, הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות ביישן כלפי בני אדם. אם אדם הוא וטרן ביחס לערכים האלוקיים, ביחס לחברה, זה מראה שיש לו בעיה חמורה מאוד באמונה שלו כלפי ריבונו של עולם. מה? נכון, אבל אם אנחנו מבינים אתה צודק, אבל אם אנחנו מבינים שהביישנות היא הפיכתי למתפעל, לכלי, כלפי דבר השם, ואז דבר השם חל בתוך הכלי שלי והוא נפך להיות אני העצמי שלי, ואז ממנה אני לא יכול לוותר על העני הזה, על העני עצמי הזה, על דבר השם, כשאני אמור להופיע אותו בעולם. זהו. זה הרמה, סימן א', הלכה א', לא יבוש מפני המלעיגים עליו. מה שייכת בושה פה? לא יבוש.
כן. כן.
לא ירום לבבו על אחרים מצד לבבו, אבל כן ירום לבבו על אחרים מצד התורה. מצד התורה שבו. לא ירום לבבו מצד הגאווה. זה לא מצד הגאווה. לא מצד הגאווה. זה לא מצד פסיק הגאווה. זה לא גאווה פה. זה פשוט אנחנו כלי ואמצעי להופעת משהו. כן, בבקשה, מי שרוצה לומר משהו, כן.
אבל איך זה אמור לבוא לידי ביטוי, החוסר
סבלנות? זה לא חוסר, עוד פעם, זה לא חוסר סבלנות, אנחנו יכולים להיות הכי נחמדים והכי באהבה ובאמונה ולחייך כל היום לכולם, אבל ביחס לערכים האלוקיים אין שום ויתור.
בסדר, אבל היום בפועל רואים שיש...
אז בשביל אנחנו לומדים את השיעור הזה.
אז מה אמורים באמת לעשות בפועל?
אמורים להיות נאמנים לדבר השם, מה זאת אומרת?
וכשרואים מישהו שלא נאמן, יש לנו...
אז יש לנו בעיה חמורה איתו. עם התנהגותו, ואז מה עושים לכבר שיעור אחר? אז כבר דין התוכחה. עכשיו השאלה אם אני יכול להוכיח, אם הוא יכול לקבל תוכחה. זה כבר כללים בהלכה, מלכות תוכחה. אבל אני כלפי עצמי, מבחינת עולם המוח שלי ועולם הלב שלי, המחשבות והנפש שלי, לי צריך בתוכי, צריך להיות ברור, שהקלקול שאני רואה הוא לא חלק מהחשבון שלו אני שייך. עוד לפני קודם כל מה אני עושה איתו. עוד לפני איך אני מגיב אליו, עוד לפני איך אני מתקן את המציאות. קודם כל ביחס אליי, ביחס לעצמנו, זה לא חלק מהפסיפס. מה? ביחס לאמונות והדעות, זה לא חלק מהפסיפס. איך אני חי איתו בשלום באותה העונייה, זה כבר נושא לשיעור אחר, זה קשור ללכות תוכחה, אתה צודק. אם יש לך חבר שהוא... אם יש לך חבר שהוא חד מיני, או יש לך חבר שהוא מדבר לשון הרע, או יש לך חבר שהוא מחלל שבת, או יש לך חבר שהוא בעד מדינה לערבים בארץ ישראל, או יש לך חבר שהוא כל מיני דברים, או שהחבר הזה זה אתה או אני, כי הרי כל אחד מאיתנו, זה החבר שלי רוצה לשאול, כן? אז כל אחד מאיתנו יש לו כמה בעיות. תשובה, אתה לא מקבל את זה. ועמך כולם צדיקים, אתה אוהב את קדושתו ונשמתו האלוהית, ואתה לא מקבל לחלוטין את הדרך שהוא בחר. ולכן אם הוא יזמין אותך לחתונה שלו, אתה לא בא בשום פנים האופן. ולכן אם אחות של פלוני מתחתנת, אם אח של פלוני מתחתן עם גויה, הוא לא ילך לחתונה שלו. מה אתה מתפלא? איך אתה יכול להביע הסכמה לדבר הזה? מה זה מעורבת? ריקודים מעורבים? ודאי שעשו, חס ושלום, מה פתאום? תלך לחופה. כשיתחילו לרקוד עם המעורבים, או שתתופף, או שתעמוד בצד. מה אתה רוצה לרקוד עם המעורב? לא? מה? תלך לחופה, בחופה לא רוקדים עדיין מעורב. בחופה יש מעשה קידושין? מעשה קידושין תהיה. אתה שמח בחתונה כי יש כאן ניצוץ אלוהי, ואתה מאוד כואב את כל מה שיהיה אחר כך. ואתה לא שותף במה שיהיה אחר כך. מה? איזה מין משפט זה? אז אנחנו חרדים עם זה ככה, איזה מין משפט זה? יש דברים שצריך להיבדל מהם. נכון, לפאב לא הולכים. זאת העזות, אני לא מבין מה השאלה. רגע, למה? היצור הנקרא דתי לאומי זה יצור כליים? מה זה הדבר הזה? אנחנו חרדים כלפי דבר השם. מה השאלה? הגבול הוא ההלכה. הגבול הוא עולם האמונות והדעות היהודי, והגבול הוא עולם ההלכה היהודי. פה הגבול. כל מה שהוא חוץ לעולם האמונות והדעות הוא בחוץ. כל מה שהוא חוץ לעולם ההלכה הוא בחוץ. אני מדבר ברור, אני מדבר ישר, אני לא מתחמק מכם. אנחנו מדברים ישר, אני מקווה גם לעניין. כל מה שהוא נוגד את את עולם הערכים היהודי, והוא נוגד את העולם המצוותי, השולחן ערוכי היהודי, אנחנו לא מקבלים אותו כחלק מהדעות. נקודה. זה אומר שאני לא אוהב את אותו אדם? ואהבת לך כמוך, קדושת ישראל. זה אומר שהצדיק, החסידים שבדור, לא צריכים להתפלל על הדור? וזה צריך להתפלל על הדור. צריכים לרחם על הדור, לאנה שמושיע ענה, להתפלל על כל זה. אבל האם אנחנו מקבלים את זה כחלק מהאפשרויות? מה פתאום? בשום פנים ואופן לא. אז לא מקבלים אותם. אני לא מקבל אותם. אני לא מקבל אותם. אם מחר מדינת ישראל תחליט בשבילי שאני שומר רק חצי שבת, מניח רק תפילין של ראש, מבטל הלכות כשרות, אני אמור לשמוע למדינה? לא. יפה, אז היו רבנים שאמרו לסרב פקודה. דרך אגב, סרב פקודה זה אחת האפשרויות. על פי החוק של המדינה, שלם על זה את המחיר. אין בעיה, אני אשלם את המחיר. אבל היו רבנים גם ההפך מההפך. ששאלו אותי הקטנצ'יק, לסרב פקודה ודאי. מה השאלה? מה? לסרב פקודה ודאי, מה השאלה? עכשיו רגע, עוד משפט אחד. איך אני מסרב פקודה? יש כל מיני אפשרויות. או שאני מתעלף ואני לא יכול לבצע. מתעלף. או שאני מבקש מהמפקד פטור לכתחילה. או שאני מרים ביד רמה את דגל סירוב הפקודה. בסדר. מה? אני אמרתי בזמן הגירוש, לסרב פקודה. ודאי. ודאי. אני פוליטיקאי לא יהיה, וגם רב ראשי לא יהיה, הכל בסדר. לא בונה על זה. עשה לך רב? עשה לך רב? איך אפשר להיות שותף בפעולה שהיא נגד ההלכה, כלומר גירוש יהודים מארץ ישראל? זה כמו חס ושלום לאכול חזיר. יותר גרוע מלאכול חזיר מבחינה מסוימת. אי אפשר להיות שותף בזה. ברור. עכשיו, איך אתה לא מבצע את זה? אז שאלתי בזמנו את הרב אבינר לפני הגירוש. אמרתי לו, הרב, אתה אומר לא לצרף פקודה. הרב היה מבצע את הפקודה? הוא אמר, מה פתאום? אז הוא אמר לי, מה פתאום? איך אני יכול לבצע פקודה כזאת? הייתי מתעלף, הייתי מתחמק, הייתי מבקש איזה אישור מהמפקד. טוב, אז היו כאלה שאמרו להרים בנס ודגל את סירוב הפקודה, והיו כאלה שאמרו, אל תבצע את זה, תלך בדלת עוקפת, והיו כאלה שאמרו, תבצע. טוב, אנחנו חלקים עליהם, מותר לנו לחלוק עליהם, והיו גדולי עולם שחלקו עליהם. יש דברים שהם נוגדים את התורה. אני לפני הגירוש, אני הקטנצ'יק, כתבתי בעלון של מכון מאיר מאמר קצר ופשוט, מי כאן המפקד, משהו כזה. או מי פה המפקד, לא זוכר את זה. המפקד הוא ריבונו של עולם, ברור מה השאלה. מה את נהנחת? יש לזה קושיות? לא, זה מאוד דתי לאומי לסרב פקודה. אני בדרך להיות חרדי, אתם לא יודעים. מה שמפתיע אותי, שאתם מופתעות מה שאני אומר, או מופתעים
ש... לא מפתיע, זה פשוט לא מובן.
זה מובן מאוד. כי כל מה שאת, כל מה שאת ואני לא בעלי הבית עליו, אנחנו לא יכולים להחליט עליו, כי אנחנו לא בעלי הבית עליו. וכל מה שהוא דבר השם, אנחנו לא בעלי הבית. סך הכל קיבלנו, רגע, סך הכל קיבלנו פיקדון, ואנחנו צריכים להיות שומרים נאמנים על הפיקדון הזה. זהו.
אז מה זה דבר השם?
אמרתי, דיברנו על שני תחומים, אמונות ודעות, הלכה. זהו. טוב, מה נאחל לעצמנו? קצר היום ולעניין. נאחל לעצמנו להיות לבושים בבגדי תפארת מידת הענווה כלפי דבר השם, להיות מקבלים, להיות מתביישים, להיות מתפעלים, וממילא להיות נחרצים ועזים ותקיפים באהבה ובאמונה, בסבלנות, בחיוך, בחיבוק, הכל בסדר, אבל לא לוותר על אותם הערכים האלוקיים, פה ללבוש בגדי כבוד, בגדי כהן. יישר כוח, ברוכים תהיו.